העצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, ערב טוב, עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, ולפני שנתחיל נודה לצוות השידור, לעורכת סמנכלית התקשורת בלאב, לימור דרזנר, למפיקה תמרה זוננפלד, לטכנאי השידור טל אלפקס, ואנחנו באמת רוצים להגיד ערב טוב למי שנמצא איתי כאן באולפן, הכלכלן המוערך שלמה מעוז, מהקולות הבולטים בשיח הכלכלי בישראל, עם באמת שלמה שמך הולך לפניך עשרות שנים של ניסיון במשק הכלכלה בישראל ופרשנות, ואני רוצה באמת לפתוח, אנחנו רואים פה גם במסך הטלוויזיה, כל מה שאזרחי מדינת ישראל מתעסקים בו, זה הנושא של העסקה שבפתח, עסקת החטופים, והייתי רוצה לשמוע מה... גם כאזרח וגם כמי שרואה ויודע לפרש את באמת המציאות גם הכלכלית וגם החברתית, איך אתה רואה את הנושא של העסקה כמי שמנתח אותה מהזווית שלך?
העסקה, אם אני מסתכל עליה בנקודת הראות שלנו, היא לא טובה, אבל מה? היא הכרחית. ולכן זה לא אבסורד. זאת אומרת, צריכים ללכת לעסקה, לעשות עסקה, אני מקווה שעקב העסקה וכל מה שקרה, למדנו. החשוב פה שלמדנו שיעור, שאנחנו עכשיו מבינים עוד יותר מי זה האויב, איך הוא מתנהג ואיך מנהלים איתו מסע ומתן. חלק מאלה שמנהלים מסע ומתן, אין להם את ההבנה ותרבות של המסע ומתן עם הערבים, עם אנשים מהמדבר וכו'. זה סוג אחר של מנטליות. ואי אפשר להביא אנשים אמריקאים או אנשים באירופה ואומרים, אני מנהל מסע ומתן איתם. זה משהו אחר לחלוטין. ולכן שולחים לנהל את המסע ומתן, צריך לדעת איך לעשות זה. אם נלמד מזה ונקבל חלק מהחטופים, דיינו. אבל ללכת לעסקה ללא ספק.
אז אני מחזיק בדעה כמוך, אני חושב שבסופו של דבר, האי ודאות שנמצאים בה למעלה מ-98 משפחות של חטופים וחטופות, חייבת להיפסק, ללכת לעסקה, גם אם בפעימות, לקוות שעד אחרון החטופים יגיע לכאן, ונקווה מאוד שבאמת זה יקרה בשעות הקרובות, ונוכל קצת לקבל... אוויר במפרשים, מה שקורה פה במדינה, זה קורע את החברה הישראלית. אני רוצה עוד דבר שהולך לקרות שבוע הבא, יום שני, ה-20 לחודש, ל-20 לינואר, טראמפ נכנס בשערי הבית הלבן. איך אתה רואה את זה ומה המשמעות של זה גם לכלכלה כאן בישראל וגם לכלכלה העולמית?
טראמפ נכנס בתקופה מאוד מאוד מעניינת. אירופה, בשפת העם אני אומר, כן, סליחה ששפת העם, על הפנים.
כן.
אין צמיחה, גרמניה קפואה, בריטניה בבעיות, צרפת שהחזיקה מעמד איכשהו בבעיות. זאת אומרת, המדינות הדרומיות באירופה בבעיה. אירופה בבעיה, אפילו המדינה שהכי דמתה לנו, דרום קוריאה, בבעיה של צמיחה. סין בקושי צומחת מה שהיא ציפתה. אונה צומחת 4.5% וזה לא מספיק. והוא נכנס כשהמעצמה הכי גדולה בעולם, שזה ארצות הברית, היא הולכת וצומחת בשיעור בשנה, השנה הזאת יכולה לצמוח 2.5-3% ואפילו יותר, שזה דבר מפליא לכלכלה ענקית נכון. שכזאת, וחוץ מהם והודו שהיא בכלל כלכלה סגורה בעיקר, היא מתעסקת רק עם עצמה צומחת 6.5% השנה, וישראל שתצמח. ישראל הצמיחה של השנה 4% על פי בנק ישראל. אני צופה שהקצב ברבע השלישי של השנה כבר הגיע ל-5.5%, קצב שנתי.
כלומר, אתה כמו מרבית הכלכלנים צופה איזשהו שיפור במהלך שנת 2025, איזשהו התאוששות.
שיפור אחד. אבל אני אתקן אותך שאני אמרתי את זה כל הזמן, וכל הכלכלנים ו-300 הכלכלנים וכולי, הם חיכו מה שאני אגיד במתיקו. הראשון שאומר וכותב את זה מזמן זה אני, ואני מאמין בכלכלה הישראלית. אני אגיד לך גם למה, אם אתה מסתכל על הלוחמים, על הגיבורים, דיברנו מקודם נכון. על החטופים, על היזמות, על האנשים, אני כל פעם חמור מחדש על הכוח ויצירתיות של האנשים. ואני אגיד לך עוד דבר צריך לחשוב, אנחנו נדבר על זה בסוף התוכנית. בנושא אחר, יש לנו דבר מאוד מאוד חשוב, שאני מבחין בו כבר כמה וכמה שנים. הכוח הנשי נותן פייט. הן עושות, הן לומדות, הן מתקדמות, והן מקשיבות, מה שהרבה גברים לא מקשיבים. ואם אתה רואה אותה גם ביזמות העסקית, וזה כוח, וזה כוח אדיר.
מאוד גדול, כן.
וזה כוח שאין למדינות אחרות.
נכון. פוטנציאל מאוד גדול. אגב, גם בחברה החרדית וגם בחברה הערבית, נשים עצמאיות שם הן בשיעור מאוד נמוך. אם יהיה לשם עידוד ויפנו לשם המשאבים,
כן, לא לחנוק שזה, אותם, מה שאתה אומר,
אין
עידוד.
ספק שזה יהיה, הצעד הראשון שאנחנו עשינו, היה לי הזכות להוביל אותו, הנושא של עוסק זהיר.
נכון.
שים לב, בפרק זמן של שבועיים נרשמו, אנחנו ב-14 לחודש, נרשמו 40,000 עוסקים זהירים חדשים, שבעצם השתחררו מכבילי הבירוקרטיה והרגולציה, ויכולים עד 120,000 שקל.
זה דבר אדיר מה שעשיתם, אדיר.
ולכן אני חושב שכל הזמן צריך לחשוב מחוץ הקופסה, איך לעודד פה צמיחה ופריון, אבל גם לי וגם לך, אני יצאתי על זה בפומבי, בצורה מאוד תקשורתית, על הנושא של החלטת הנגיד, אני קראתי לזה טעות חמורה, שבעצם במקום לתת זריקת עידוד למשק, הוא בעצם יצר סטגנציה, וגרם לכך שאין כרגע, הממשלה לא נותנת זריקת עידוד, המציאות במלחמה לא מאפשרת, והיה מקום אחד שהיה יכול לתת את הזריקת עידוד, והשאיר את הריבית כמו שהיא. מה דעתך בנושא?
תראה, בדרך כלל אני חושב שבנק ישראל פועל היטב ונכון. הפעם אני חושב שהוא שגה, ואני ציפיתי ממנו להפחית את הריבית. בישראל זה מדינה של קיצוניות. איפה היינו מקודם? במדיניות פיסקלית מרחיבה, המון כסף הוציאו, אז המלחמה עולה 9.6 מיליארד שקל בחודש.
נכון.
זהו, עדיין זה
מרחיב. למעלה מ-100 מיליארד שקל בשנה.
זה אחד. בדבר שני, גם הייתה מדיניות מוניטרית עד לפני שנה וחצי, שנתיים, פחות משנתיים, מרחיבה.
מאוד מרחיבה.
עכשיו עוברים לקיצוניות. ריבית גבוהה, הורידו את הריבית בארצות הברית, הורידו את הריבית בבריטניה, באירופה, אפילו בסין.
האינפלציה התייצבה.
האינפלציה התייצבה.
הפסקת אש. כל הפרמטרים היו, אני לא מבין מה קרה פה.
והטילו מיסים, זאת אומרת, אם לא היו מטילים מיסים ולא היו מעלים את המע"מ,
אני יכול להגיד לך מה הוא אמר לנו בשיחות מול נשיאות המגזר העסקי. הוא אמר, עצם זה שהממשלה לא שותפה במאמץ שלי, ולא מקדמת סגירת משרדי ממשלה וכספים קואליציוניים, וירידה בהוצאות, והעובדה שהיא לא העבירה את התקציב בזמן, כל הדברים האלה לא מאפשרים לי לקחת החלטות בעצם שיש בהם
סוג של סיכון.
אבל בסוף, זה המציאות, לא תשתנה. לא יורידו כספים קואליציוניים, לא יורידו משרדי ממשלה, זה לא ישתנה, אז מה?
נכון, אבל בכל זאת כן עשו, העלו את המיסים, העלו את המיסים בשיעור ניכר.
מאוד.
וכל אלה...
אתה הסברת לי שבעצם זה שעשו את ההקפאה של המדרגות מס, בעצם העלו את המס ב-4%.
בשיעור ניכר, כן.
נכון, זה מה שאתה הסברת פה לצופים.
ועוד שנתיים יהיה עוד יותר. ועוד 3 שנים, שימו למה שאני אומר לך, משפחות צעירות ישלמו, ייפגעו כמעט ב-30,000-35,000 שקל בשנה.
כתוצאה מה...
בגלל שההקפאה נמצכת 3 שנים.
נכון.
מה שעבר עכשיו 3 שנים, בנקודות זיכוי מקפיאים 3 שנים, בקצבאות ילדים מקפיאים.
נכון.
עכשיו, מה יקרה עם האנשים?
וביטוח לאומי לוקחים 1.6 לשנתיים הקרובות,
נכון.
ומס בריאות מעלים, וארנונה 5.3.
יגיע פסח, מה יהיה? אנשים מרגישו שכרטיס אשראי יבוא, וצריכים לשלם ושם אין כסף, ואתה תראה דווקא ירידה בשיעור האינפלציה. האינפלציה שיש לנו זה של הוצאות שהממשלה קבעה, מים, חשמל וארנונה, ארנונה זה דבר היום. ומה שנראה אחר כך שאנשים לא יהיה כסף, לכן לא תהיה אינפלציה כזאת גבוהה. לכן אני חושב, היה, אני מקבל אותך פה, צריכים היו להפחית את הריבית, בייחוד שהכל הריבית היא יחסית. אם כל העולם מפחית את הריבית, אני יכול להפחית את הריבית ברבע אחוז.
שלמה, זה תוכנית שבאמת פונה לציבור העצמאים ובעלי העסקים. איזה מהניסיון שלך, הרב, מה יש לך להגיד לאותם אנשים ששומעים אותנו עכשיו, לקראת שנת 2025? איך הם צריכים לפעול? באיזה יצא היית נותנת להם? יצא זהב.
הדבר החשוב ביותר עבורם, כי מיסים הם יצטרכו לשלם, זה לא יעזור להם.
אין ברירה.
ממלאים דלק או קונים רכב, זה מחיר מאוד
יקר. איך הם מגדילים את ההכנסות שלהם? כאשר רק ההוצאות גדלו כרגע.
ולכן הדבר החשוב ביותר שלהם זה להתייעל, זה אחד. בדבר השני, פשוט להרחיב את הקהל שלהם, קהל הצרכנים, וכולי דרך רשתות החברתיות. אני מקווה שהם ילכו, אנשי עסקים, עצמאים, בני 45 ו-50, יחברו, שים למה שאני אומר לך,
כן.
יחברו לילדים בני 20-25,
שיביאו את הטכנולוגיה, את הקדמה.
שיביאו את הטכנולוגיה ואת הקדמה, ויכנסו לרשתות החברתיות, וכל מיני אפליקציות, וכל מיני דברים שקשורים לאינטרנט וכו'. הדברים האלה, אם אתם בני 45, ואתם חבורה של חברים שלכם עסק, כולכם בני 45, 45, ואתם לא לוקחים כרגע דור צעיר, בני 22, 27, 28.
אתם בעצם פספסים הזדמנות.
אתם פספסים. יש פה פה הזדמנות אדירה להרחיב את הקהל.
שלמה, בוא נספר לה.
ותסתכלו על הצעירים בעיניים, צרפו אותם. צדק.
בוא נספר למאזינים יהיו איתנו בהמשך התוכנית, לפני שנצא לפרסומות. פרופסור צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר שוקי און, דוקטור גלי אינגבר, ראש המחלקה למימון בפקולטה למנהל עסקים במכללה למינהל, וסמר בשארה, מנהלת פועלים בקהילה בבנק הפועלים. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים, יש לנו תוכנית קדושה, שלמה מאוס כאן איתנו, כמו שאתם רואים, חד, קטר, יש לו הרבה מה להגיד, אז פרסומות וחוזרים.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
עצמאי בשטח, חזרנו ואיתי כאן באולפן שלמה מאוס, הכלכלן המוערך, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לפרופסור צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב, פרופסור אקשטיין.
ערב טוב.
ערב טוב, בזמן לא דיברנו.
אנחנו רוצים לשאול אותך, ראינו את דוח ועדת נגל לתקציב הביטחון, מכון אהרון בראשותך הציג המלצות לוועדה באוקטובר האחרון, ונראה שהרבה מההמלצות אומצו בדוח הסופי, אבל אנחנו רוצים להבין את המשמעות של הדוח הזה. לפי מה שאני מבין, זה תוספת של עשרות מיליארדים שקלים בשנה לתקציב הביטחון, שצריכים לבוא מאיזשהו מקור כלשהו. ואיך אתם רואים את זה? אנחנו כציבור העצמאים והעסקים דנו בזה מקודם בפתיח, אני ושלמה, אנחנו לא רואים מנועי צמיחה בתקציב, אנחנו לא רואים איזה משהו שבעצם יגדיל את היכולת של הגדלת ההכנסות המדינה, ואיפה זה עומד?
ועדת נגל מעלה את תקציב הביטחון החל מ-2026.
נכון.
זאת אומרת, זה לא התקציב הבא.
נכון.
ובממוצע זה בערך אחוז תלג, שזה במונחים של היום כ-20 מיליארד שקל. אני אגיד, והם למעשה מפזרים יותר בשנים הראשונות ופחות בשנים לאחר מכן, כנראה שיש לזה סיבה ביטחונית או סיבה מדינית. אנחנו בתור כלכלנים אמרנו שנכון בערך אחוז תלג לפזר על פני כל ה-10 שנים בצורה שהיא פרופורציונלית לתוצר.
מאיפה מביאים את ה-20 מיליארד שקל האלה?
תראה, למעשה כבר בתקציב 25 יש התאמה תקציבית של מיסים בסדר גודל שאם כל התקציב שעבר בממשלה יעבור בכנסת, זה סדר גודל של 30 מיליארד, שזה בערך 1.5% תלג. בוא נגיד שהם לא יעבירו את הכל, למעשה יש בתוך תקציב המדינה אפשרות של כספים קואליציוניים ואחרים שיכולים לרדת, וגם עליות מיסים שבעבר לא שמו אותם בצורה מצומצמת. אחוז תלג במונחים תקציביים זה פיזיבילי, להתאים את המיסים, לגבות מיסים, להתאים מיסי הכנסה ככה שנשלם את זה בעצם כל שנה. צריך לזכור שבעצם כשאני מדבר על אחוז תלג, זה אומר שהתקציב עולה מ-4.5% אחוז תלג ל-5.5%,
כן.
אולי 5.7%.
כן. צבי, רציתי לשאול לך שאלה, אם אתם מדברים פה על עסקים, עסקים קטנים ועסקים אחרים, אחד ההמלצות שלהם, שהיא בעצם אחרי, כפי שהיה אחרי האמברגו של צרפת, אחרי מלחמת ששת הימים, ישראל מחזירה חלק גדול מהתעשיות הביטחוניות הפנימה, אולי 6 מיליארד שקל בשנה. אנחנו נייצר, לא נהיה תלויים, הכל, מכשירים, ציוד, פצצות וכו' וכו'. שאלה אם זה אפשרי, ובצד שני, אז זה כן הביא לצמיחה מסוימת, הביקוש החדש. בזמנו הביאו את הלוי, עד הלוי, אני לא רוצה להיכנס להיסטוריה.
לא, הם לא ממליצים להביא.
לא, אני אומר שלא, לא עד שם אני הולך. אבל הם אומרים, ובפירוש, ובבחינה זאת בצדק, שאנחנו רוצים להחזיר חלק.
בגדול, רוב הגידול נעשה על ידי הסקטור הפרטי. חלק גדול מהגידול בתקציב הביטחון, בתעשיות הביטחוניות זה אלביט. אלביט זה חברה ציבורית, פרטית, שנסחרת,
רפאל,
לגייס כסף,
מספנות ישראל,
רפאל, לגייס כסף, תייצא. הגידול של, של המערכת הביטחונית,
ההזמנות.
כמו שאמרת, היא בעצם תגרום לעלייה בתוצר המקומי, והם לא ממליצים לסבסד אותה, שלא יהיה...
לא, לא סבסוד, רק ביקושים, ביקושים.
אבל אני עדיין... עדיין
המערכת, התעשייה הצבאית, החלק הגדול של הייצור שלה, בשנים רגילות, מיוצא.
נכון.
זה מהווה קפסיטי, שיכול להעלות את המלאים, יכול להעלות את יכולת הייצור, אם תהיה מלחמה ארוכה, כמו המלחמה הזו. זאת, כל עוד שזה לא מסבסד את התעשייה הזו, אין לזה עלות תקציבית, להפך, יש לזה תמיכה ביכולת של גידול התל"ג הישראלי.
אז אני אעבור אותך לשאלה המוניטרית, כי דיברנו על זה בפתיחה. הרי אתה אומר בעצמך שבעצם אחוז, אנחנו מבטרים. לא אחוז וחצי מהתמ"ג, אחוז. אני, וכשבארצות הברית הפחידו את הריבית, ושאר העולם הפחידו את הריבית, בכל העולם, אפילו בסין הפחידו את הריבית, למרות שהיא לא חשובה לענייננו. הרי, ואתה היית בבנק ישראל, והיה לנו הרבה שיחות בבנק ישראל שהיית בבנק ישראל. אני חושב שפעם ראשונה אחרי תקופה ארוכה, בנק ישראל שגע. אם אני מצמצם ואני מפחית את ההכנסה שמשקיע הבית בצורה דרסטית, לזוגות צעירים זה יכול להגיע לאפילו 18,000 שקל בשנה, עוד 3 שנים 30,000 שקל בשנה, אז אני לא יכול להפחית את הריבית ברבע אחוז? יכול, לדעתי.
זה ככה. הריבית, מדיניות הריבית, היעד המרכזי שלה זה הורדת האינפלציה. והאינפלציה לחזור לכיוון השני אחוז. התהליך האינפלציוני שקיים היום, שהוא קצת מעל 3%, הוא תולדה בין היתר של מגבלות על היצע, במיוחד מצד הבינוי, אבל גם מגבלות היצע שנובעות ממגבלות יבוא.
נכון.
זה לא שייך לסיפור הזה.
נכון.
זה לא, הריבית לא מושפעת בצורה ישירה מגידול מסוים בהוצאות הממשלה. ולכן הריבית תרד כשהאינפלציה תרד.
אלא האינפלציה כרגע היא של הוצאות, היא לא של ביקושים.
אבל האינפלציה לא עולה בגלל הוצאות הממשלה. האינפלציה עולה היום בעיקר בגלל שלציבור יש הרבה כסף. חלק מהכסף זה כמובן התשלומים שהולכים לאזרחים, אבל בעיקר המשק עובד, המשק מתפקד.
מתח, נכון.
פרופסור אקשטיין, אתם הגשתם המלצות. האם ההמלצות האלה קיבלו ביטוי בכלל במדיניות הממשלה? אתם עושים כל שנה כנס מאוד גדול ומפרסמים את זה. מישהו מקשיב? מישהו באמת? כן?
קודם כל ועדת נגל הקשיבה.
כן.
אני לא אגיד שזה רק בא מאיתנו, אבל מספר דברים מרכזיים שאמרנו, הם הכניסו לדוח בצד הכלכלי. אחד, שיש חשיבות מאוד גדולה שהממשלה תנהל מדיניות תומכת צמיחה משנת 26 במהלך. אנחנו הנחנו שאם ינהלו מדיניות תומכת תעסוקה, כלומר לתת תמריצים לתעסוקה של גברים חרדים, הם לא נכנסו לפרטים האלה, אבל זה מה שאנחנו אמרנו. תעסוקה וגם שמירה על ענף ההייטק יאפשרו למשק לתמוח ב3.5% לשנה, וזה כשלעצמו יביא יכולת של המשק להוריד את החוב תוצר. הם ממש מקבלים המלצה כזו בתוך הדוח שלהם, וזה בעצם הבסיס העיקרי למימון ההוצאה הנוספת על הביטחון. נוסף לכך, המלצנו, והם במידה מסוימת מקבלים את זה, שהתקציבים האזרחיים לא ירדו, במיוחד התקציבים האזרחיים שתומכים בעידוד הצמיחה. והם מדגישים את זה. אנחנו גם דיברנו על רמות שונות של...
כל זה בהנחה שיהיה תקציב מדינה. אנחנו נמצאים עכשיו ב-14 לינואר. כרגע עדיין לא היה דיון בוועדת צפים, מתפוצץ בעקבות העסקת החטופים. אנחנו לא רואים באופק איך עד ה-31 למרץ הם מאשרים תקציב. כל זה באמת בהנחה שיש פה מישהו שבאמת רוצה ליישם את המדיניות שלך.
אני מסכים איתך. הממשלה הזו לא מתפקדת כל כך טוב. אנחנו ממליצים לממשלה איך להתנהל. אני חושב שהצורה שמנהלים היום את חוק ההסדרים ואת התקציב זה שערוריה. באמת, קשה להגיד על זה דברים יותר גרועים ממה שאתה אמרת, אבל אני יכול לבוא ולהגיד, זאת שערוריה, זה כישלון, חבל, כי התקציב עבר בממשלה,
נכון.
תקציב, בוא נגיד, אחראי. תקציב טוב,
הוא לא תקציב טוב, אבל לפחות היה ודאות כלכלית.
רגע,
אנחנו צריכים לזה. פרופסור צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, המון תודה.
תודה רבה לך.
שבאמת נמשיך לשמוע ממך. תודה רבה. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאלון גלזר, סמנכ"ל בלידר שוקי הון. אנחנו רוצים לדבר איתו על עוד סקטור, וזה שוק ההון וההשפעה שלו על הכלכלה הישראלית. איפה אתה רואה את שוק ההון בשנת 2025? האם התוצאה של הגזרות הכלכליות והאי-וודאות וחוק מיסוי רווחים כלואים, כל הדברים האלה, מה זה עשה לשוק ההון?
בינתיים, אני חושב שאפשר לדבר על 25, אתם יודעים, מאוד קשה לחזות איך תראה 25, אבל 24 הייתה הפתעה גדולה, כלומר, הרבה בזכות ששווקי הון בעולם עשו נהדר, אבל, אתם יודעים, הייתם לוקחים
את ה... היה עלייה גדולה בשווקי ההון, לא?
לגמרי, שווקי ההון גם בעולם וגם
בארץ. כל אחד שיש לו קרן השתלמות הרגיש את זה.
נכון, נכון.
15% של תשואה.
לפחות, כן.
כל אחד הרגיש את זה, ואני חושב שאם היינו מתארים את המצב בארץ, עם הגזרות, עם הגירעון, עם המשך המלחמה, אף אחד לא היה חושב שבאמת השוק יעלה בשיעור הזה, והופתענו מאוד, הופתענו לטובה. אני חייב להגיד גם שזה אחד הדברים שעוזר למשקי הבית, כלומר, משקי הבית שגם בין אם זה בקרנות ההשתלמות וגם אם בהשקעות האישיות, כלומר, העובדה שהחלק של שוק ההון תורם להם, כלומר למרות שהריביות קבועות, למרות שיש קשיים לעסקים קטנים למשקי בית לכולם, אז שוק ההון עשה נהדר. מה יהיה ב-25? תעלומה גדולה, כלומר אנחנו נכנסים לדעתי, כולם אופטימיים, ואני לא בטוח עם סיבה טובה, כלומר, כי מצד אחד, נכון...
הנה, שלמה, מה זה אופטימי? שלמה, מה אתה אומר?
אני אופטימי, מהרבע השלישי של השנה אני אצמח עוד יותר מהר, אני חושב, כן. הרקע הסחר עם ארצות הברית וההייטק שיחזור בגדול.
לא, אבל שוק ההון, איך אתה רואה בו? יהיה תנודתיות?
יהיה תנודתיות, אבל ללא ספק הוא יהיה טוב. אני גם, אני מזכיר לגלזר ידידי מהרבה שנים, שאני עוד בתחילת 2024, אמרתי שהמשק יהיה חזק, והוא יהיה חזק, והבאתי נתונים על חוזקו. אני הייתי לבד, אם אתה זוכר, נגד 300 הכלכלנים, אתה זוכר.
אז נכון, ולכן, המשק הישראלי התחיל מאוד טוב, וזה עזר לו, יש לו, אבל מצד שני, אני כן מסתכל על, אנחנו כאילו קצת נתונים מהסיכונים, והסיכונים הם גם בארצות הברית, זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים מה טראמפ הולך להביא לעולם, ואני חושב שאנחנו באמת לחזות אותו, זה אירוע...
נכון, נכון.
וגם אצלנו, אני חייב להגיד, אנחנו מתחילים את השנה.
בדולח. צריכים, נכון, צריכים באמת אבן בדולח, אתה צודק.
אבל בוא, אלון, אנחנו רוצים לדבר על משהו שמעצבן מאוד גם את שלמה, והוא הרבה מדבר על זה, זה הכספים שנמצאים בחשבונות העוש של הציבור, והיה לאחרונה דוח על סכומים אסטרונומיים.
יש, הנה, דוח, השבוע פרסם בנק ישראל, אני מזכיר לך, אלון. כן. רק באוש 234 מיליארד שקל.
הסכום עוד הרבה יותר גדול, כי זה אוש של משקי הבית, ואנחנו מדברים באופן מדהים בעיניי.
למה? למה זה? למה זה? מי נהנה מזה? בסוף זה רק הבנקים נהנים מזה, לא?
רק הבנקים נהנים מזה. אני חושב שאני רוצה להגיד שהסכום הרבה יותר גדול. הסכום הוא יותר קרוב ל-400 מיליארד שקל, כי יש גם סכומים של חברות גדולות וחברות
משקי בית. אתה צודק, נכון.
ואני חושב, אני אגיד ככה, קודם כל, מי שעשה מזה שאנחנו בתור התחלה, משקי הבית. משקי הבית, לא, כלומר, הרבה מאוד אנשים ותגלו בסוף, אני אהפוך גם את הכיסים שלכם ואני אגלה שגם אצלכם יש כסף בעוש. וזה מדהים לראות את זה, ורק להבין, מי שהשאיר כסף בעוש ב3-4 שנים האחרונות, הכסף שלו משחק במעל 15%. וזה סכומים מטורפים, כלומר, שאני אומר שאנחנו עוד מעט נגיע למקום שעסקים קטנים במשקי בית יהיה להם הרבה יותר קשה, כי לוקח זמן עד שזה. אני חושב שזאת אחת הסיבות. הסיבה השנייה היא שהבנקים לדעתי, כלומר, ברור, אני לא מצפה שהבנקים ייצאו במבצעים אלטרואיסטיים להעביר את כולם למצב. אני חושב שבעצם, שאם נשים משהו שאנשים קצת, אולי לא שמים להם, אבל ההתייעלות הנהדרת של הבנקים, שעוזרת עוד לרווחיות של הבנקים, היא באה על חשבון הציבור. תחשבו שלפני כמה שנים היינו הולכים לסניף, והיה לנו פקיד, והיינו מדברים על סניף. והמודל של הבנקים שבעצם מפסיק לגמרי את הקשר בין האנשים לפקידים, ואתה נשאר מול...
אני עושה לו את העבודה, אני מהבית עושה את כל העבודה, הוא לא עושה כלום, נכון?
אבל לא רק זה, הוא גם באמת נותן לך, כלומר, זה אולי המקום היחיד שלא רק שבגלל התייעלות השתפרתי ברווחים, השתפרתי בהכנסות, כלומר הבנקים בעצם...
אלון, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אני מדבר גם עם דלת העם, סליחה על המשפט. אני מדבר איתם, אני מנסה להסביר להם, אני צועק וצובח וכותב, וכל הרעיונות ברדיו, בעיתונות, בטלוויזיה, לא עוזר לי כלום. זאת אומרת, גם...
יש איזה פחד שהכסף נמצא בשוק ההון. למה הפחד הזה עדיין נשאר שהכסף בשוק ההון? וגם, אני רוצה את ההתייחסות שלך לך.
לא, אני רוצה להגיד, אני רק רוצה להגיד, כן לדבר על זה, כי אני חושב זה לא, אני חושב שפה הרגולטור צריך להתערב, כי אני באמת חושב שהציבור אטום לדבר הזה, ואני חושב שפה הרגולטור...
אז הנה, יש לנו כותרת שאתה חושב שהרגולטור, זה התפקיד שלו בעצם, זה התפקיד של המפקח על הבנקים, זה התפקיד של...
התפקיד של המפקח על הבנקים לדאוג גם לבנקים וגם לציבור. המפקח הוא בדרך כלל דואג ליציבות של הבנקים ופחות לציבור, ואני חושב שפה המפקח על הבנקים היה צריך יותר להתערב.
אני מסכים איתך, רק להגיד עוד משפט אחד, הכסף הזה שהם יכולים לעשות ממנו מ-300-400 מיליארד שקל, זה קצת יוכל לעזור להם...
אתה עושה 4% בשנה, אתה מדבר על...
כן, יוכל לעזור להם במחיה שמכבידה עליהם. זה צריכים להגיד להם. כשיהיה לכם כסף למחיה הקשה.
אני מסכים לגמרי.
אלון, אני רוצה לשאול אותך, אני הייתי שותף בחקיקה של החוק רווחים לא מחולקים, הכלואים, ובעצם יש, החוק הזה קובע שההשקעה בשוק ההון היא השקעה לא ריאלית, ובעצם קוראים לכל חברות ולכל מי שמשקיע בעצם בשוק ההון, בניירות ערך ובכלל, לא יראו בזה כהשקעה, ובעצם אתה תמוסה על הכסף הזה שיראו בו כרווח לא מחולק. מה המשמעות עבורכם בהחלטה הזאת? האם התייעצו איתכם בכלל?
לא, אני חושב שלא, ודרך אגב, אני חושב שבסוף כאן נגד הרווחים הכלואים ולנסות להוציא את הכסף היא חלקה נכונה. אני חושב שזה עיוות שהוא הוא לא נכון, כלומר אלא אם מישהו צריך להשאיר את הכסף בחברה ושיהיו מבחנים, ואני חושב שניסיתם לגעת בזה. אז אני באמת חושב שכסף שנשאר בתוך החברות ונותן יתרון של, בסופו של דבר בעיקר דחיית מס למיון או לאלפיון או לעשירון העליון, הוא לא הגיוני. לכן אני חושב שכל מה ש... אפשר לעשות כדי
להזיז את הכסף הוא דבר. אתה צודק, אבל אתן לך בחוץ תזה אחרת, למרות שאני מקבל את מה שאתה אומר. הרי כל העם שמתעסק בשוק ההון, החוכמה שלו הרבה יותר גבוהה בשל הממשלה. שים לב שאם פרסם אתמול, שההכנסות של המדינה מדיבידנדים, משוק ההון, עלו ב-124%. זאת אומרת, מבחינתי שהממשלה אומרת להם, צאו ותראו ותביאו רווחים, ואני גובה. הם גובים המון כסף בגין הרווחים, נכון? משוק ההון. זאת אומרת, נכון. זה לא כך פשוט. דווקא הממשלה היא לא החכם היחיד שנתן לה את הכסף, היא יודעת לתת את זה לסקטורים כמו החרדים, או לאחרים שלא מתגייסים וכו'. אני, לכו ותראו בשדות, תביאו את הכסף, נכון, ואני
אבל,
גובה.
למרות, אבל
זה, אני חייבתי לך זווית, אני לא אמרתי שאתה לא צודק, תראה לך עוד זווית.
כן, אני לא בטוח שאני כל כך בעד, למרות שאני עובד בשוק ההון, ואני מרוויח מזה שיהיו כמה שיותר פעולות בשוק ההון. אני לא חושב שאנחנו צריכים עכשיו לשלוח את כולם לשוק ההון, בטח לא אחרי כאלה שנים, כל כך הרבה שנים של עליות, וגם המדינה לא יכולה להתבסס על זה כמשהו שהוא מייצג, או זה, כלומר, את השנתיים האחרונות שלנו. דרך אגב, גם זה כמובן עזר מאוד למדינה. גם השקעה בנדלן עזר למדינה, גם השקעה בשוק ההון עזר למדינה.
השקעה בהייטק.
הייטק הוא נכון לעכשיו, הוא אמיתי. כלומר, אני בא ואומר,
נכון.
לסמוך על שוק ההון ולבנות על שוק ההון זה לא הדבר הנכון לעשות, לא עבורנו,
זה לא לסמוך. אני נתתי לך פשוט עוד זווית.
אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר שוקי הון, תודה רבה ושיהיה ערב טוב.
אני מודה לך כמובן, כרגיל.
ועכשיו נעבור למבזק עיריית תל אביב.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, עצמאי בשטח, חזרנו איתי כאן שלמה מעוז, כלכלן מהקולות הבולטים בשיח הכלכלי בישראל, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לדוקטור גלי אינגבר, ראש המחלקה למימון בפקולטה למינהל עסקים במכללה למינהל, וערב טוב גלי.
ערב טוב
גלי. וקודם כל שלמה אמר לי שהוא מכיר אותך ושמך הולך לפנייך. אנחנו באמת רוצים, עסקנו בתוכנית באמת קצת לשפוך אור על תחזית לשנת 2025. אני ביקשתי משלמה להגיע לכאן כדי לתת קצת תמונת מצב, אם זה בשוק ההון, אם זה בתקציב המדינה, אם זה במדיניות הכלכלית. ואיתך אנחנו רוצים לדבר בעיקר בנושא של יוקר המחיה ומה שקורה כרגע בעקבות הגזרות, ובעקבות זה שהממשלה מעלה כמעט את כל הרכיבים שיש באחריותה, אם זה ארנונה, אם זה ביטוח לאומי, אם זה מס בריאות, אם זה דלק, חשמל. אם זה מים, אם זה חשמל, הכל עולה. ומאחר ואת עוסקת בנושא של מימון, אז בסוף אנשים צריכים לממן את הדבר הזה וצריכים להתנהל בצורה אחראית כדי לשרוד את הגזרות האלה. ואיך את רואה את זה?
תראה, יוקר המחיה בישראל, אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד קבוע. גם הסיבות שציינת של הממשלה שמייקרת...
לא הזכרתי את הדיור, את התחבורה ואת המזון בכלל...
בדיוק, אז מעבר לדברים שהממשלה בעצם שהם באחריותה, כמו חשמל, דלק, מים, ארנונה, דברים מהסוג הזה, אז כמובן אנחנו יודעים שאנחנו בעצם מדינה של מונופולים, כמעט בכל תחום יש מספר מאוד קטן של יצרנים או בלעדיים או יבואנים בלעדיים.
תתרגמי לקהל שלנו, כלומר אין תחרות מספקת.
אין תחרות מספקת, הנה דוגמה הכי טובה שראינו ממש מעכשיו, שלאל הפכה להיות המוביל היחיד בקו ישראל ארצות הברית, אז המחירים במקום שיהיו סדר גודל של 800-900 דולר לכרטיס, עולים ל-2,000-2,500 דולר לכרטיס.
שאין תחרות, אז אפשר לקחת כל סכום.
זה דוגמה מצוינת. נכון.
בדיוק, בהיעדר תחרות... באמת אפשר לקחת כל סכום, ואנחנו רואים את זה באמת כמעט בכל תחום בחיינו, במזון, ביבוא מכוניות, ברשתות התמונאות, בבנקאות.
מהניסיון שלך, מה נכון לעשות, צעדים שאת חושבת שהממשלה צריך לעשות, שאולי בנק ישראל צריך לעשות, מי צריך לעזור לעשרות אלפי העסקים ששומעים אותנו עכשיו, עצמאים, שבעצם פתחו את 2025 עם שורה של גזרות, עוד מעט הם יפגשו את זה בסוף ינואר, שיצטרכו לשלם עוד ביטוח לאומי, חלקם עוד ארנונה, יראו שבעצם הקפיאו להם את מדרגות המס, ואין להם, כל הדברים האלה, איך מתמודדים עם הדברים האלה?
בעיקרון באמת העצמאים והעסקים הקטנים הם נפגעים הכי קשה, אין מאחוריהם איזשהו לובי כלכלי, איזשהם נציגים בכנסת שילחמו את מלחמתם, ובאמת גם עיריות לוקחות מהם ארנונה ענקית ומיסי שלטים וכל מיני אגרות ורגולציות, והבנקים שולחים מהם ריבית גבוהה וחברות הביטוח שגובות מהם פרמיות גבוהות, בקיצור הם חושפים את זה מכל הכיוונים. ובאמת מה שאפשר לעשות, הממשלה צריכה, אתה יודע, לנסות לסייע, למשל לתת לערבויות על הלוואות שהם מקבלים מהבנקים.
כן, הקרן בערבות מדינה, כן, נכון.
כן, או לתת ביטחונות על הלוואות שהם לוקחים בבנקים, לסבסד להם אולי את הריבית, לתת להם איזשהו ביטוח מוזל, ארנונה מוזלת, זאת אומרת, לנסות לסייע באיזשהו אופן לכל אותם עסקים קטנים ועצמאים שבאמת אין מי שילחם את מלחמתם, ובאמת סובלים מאוד.
הבעיה שמציינתי כל כך חשובה, האנשים אלה, היזמים, העצמאים, שאני אומר, גם בגיל בניית המשפחה, נגיד 22, 46, 44, שמונים משפחה, מתחתנים, מביאים ילדים, מקיימים עסקים, רוב העול, כשניתחתי את זה, רוב העול נופל עליהם. לא על אלה שיותר צעירים, ולא אלה שיותר מבוגרים בגיל 50. אבל הם היצרנים. הם עושים את העבודה. הם בונים. הם רצים. ואף אחד לא עוזר להם. וציינת דברים כמו ארנונה שציינת, או הבנקים שגובים מהם ריבית, את יודעת, הפעם
אדיר. היא גם, ביקשנו להתייחס על הנושא של הריבית הגבוהה במשק. מה, מאחר ואת עוסקת בנושא של המלצות בתחום, מה, איך מתנהל כרגע בעל עסק או עצמאי שצריך לקחת אשראי? הסוגיית המימון הופכת להיות קריטית, ובעצם היא תכריע את גורל העסק שלו, אם הוא ידע לקחת מימון נכון, נכון. אם הון חוזר נכון, עם עמידה ביכולת ההחזר.
באמת, וזה באמת מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים שאנחנו יודעים שלאחרונה עסקים קטנים, לא, חלק גדול מהם לא צורדים, גם בגלל נטל הריבית המאוד מאוד גבוה שלקחת הלוואות הופך להיות...
קרוב ל-80 אלף עסקים לא ישרדו את שנת 2024, זה נתון שאמור להתפרסם בימים הקרובים, אנחנו עשינו תחזית, גידול של 100%, מ-40 אלף לכמעט 80 אלף.
ומי מפסיד? המשק.
המדינה מפסידה, וזה בעיקר עסקים באזור הצפון שלא ידעו לקבל עזרה בזמן אמת בעקבות המלחמה, אבל לי מאוד חשוב ההתייחסות שלך כמי שמומחית בתחום המימון. האם נכון לקחת מימון? איך לוקחים מימון?
תראה, האם נכון לקחת מימון זה שאלת מיליון הדולר, ואני חושבת שבמרבית המקרים זה לא שאלה של האם, זה פשוט עניין של מס. הם חייבים לקחת את המימון הזה. הם לא שורדים, כי שוב, תחשוב מילואימניק שלקחו אותו עכשיו ל-200 או ל-300 יום, העסק לא שורד, צריך איכשהו להישאר עם הראש מעל המים, וכתוצאה מזה הם פונים להלוואות, לפעמים בלית ברירה. העובדה שהריבית כל כך יקרה, זה רק אחת מהסיבות למה חלק גדול מהעסקים האלה לא שורד בסוף את התקופה הזאת.
נכון.
אני חושבת שאתה יודע, אם הייתה ברירה, ואם היה הון עצמי, ואם אפשר היה להתנהל כל הזמן בלי הלוואות, אני מניחה שלפחות חלקם היו עושים את זה. הבעיה היא שאין להם ברירה הרבה פעמים, והם חייבים לקחת את ההלוואות האלה, והריביות הרצחניות האלה לא מאפשרות להם בעצם, כי חוץ מלשלם לספקים ולשלם את קוצאות החשמל והשכירות.
לגלגל עד הנפיל להגלי, אני אגיד לך מאוד פשוט. מי שנוטל, זה לא לוקח הלוואה, נוטל הלוואה, בריבית של מעט 7%, ויש כאלה שנותנים, אני מכיר אותם, 13%.
הפריים פלוס 6 פלוס 7, זה בדרך כלל זה עסקים קטנים.
אין לו שום סיכוי. אין לו שום סיכוי. בחוץ שהיא ודאות היא אדירה, כן?
אני מסכימה, זה בנוסף להוצאות שהוא גם ככה לוקח הלוואה כדי לממן כל מיני הוצאות ולשרוד, אז עכשיו יש לו
בתוצאות הריבית. גלי, אנחנו רוצים לסיים עם איזושהי המלצה שלך לציבור ששומע איתנו לקראת שנת 2025. מה שינוי מרכזי שהיית רוצה שהם יעשו, שהמדינה תעשה, מה נכון לעשות?
תראה, אם ניתן היה, אם אני מדבר, חושבת על מה שכולם היום מדברים, שזה תקציב 2025 וכל הגזרות שיש בתקציב הזה, אם אפשר היה משהו אחד לשנות, שהייתי שמחה לראות אותו, זה אם היו לוקחים את כל הכספים הקואליציוניים, שהיום כבר מדברים על סדר גודל של 10-12 מיליארד שקל, אולי אפילו יותר מזה, שמופנים לכל מיני מגזרים שהם לא תורמים לצמיחה, כל מיני מקורבים לשלטון, ולקחת את כל הכסף הזה ולהפנות את זה למקומות שבהם יש באמת בעיות מבניות במשק הישראלי, בחינוך,
אז אני, גם אני וגם שלמה תמימי דעים.
זה סימן קריאה גדול, אין לי מה להוסיף. צודקת, צודקת, צודקת.
נכון, אנחנו תמימי דעים בדרישה הזאת. דוקטור גלי אינגבר, ראש המחלקה למימון בפקולטה למינהל עסקים ולכלל המינהל, תודה רבה וערב טוב. תודה רבה.
תמשיכי להצליח.
תודה. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב שלמה לסמר בשארה, מנהלת פועלים בקהילת בבנק הפועלים, כדי לשמוע על מיזם מיס פיקס, פרויקט מיוחד שמוקדש לנשים, שאתה דיברת על זה, כמה זה חשוב הנושא של נשים, נשים שפועלות למען אוכלוסיות שנפגעו באירועי השבעה באוקטובר, זה מיזם מיוחד שבנק הפועלים נותן לו תמיכה. בוא נשמע, סמר בשארה, מנהלת פועלים בקהילה.
ערב טוב, ערב טוב ורואי ושלום.
אני רוצה להגיד לך שאני מאוד שמח שלקחת את התפקיד, אני בכל הרצאה, בכל מאמר, בכל מקום.
שלמה טוען שהצמיחה תגיע רק מציבור אנשים, כניסה שלהם לעולם היזמות ולעולם העסקים ולעולם
עצמו. אני רואה את זה, הם עושות היטב, הם עושות מצוין, ויש להם תכונה שאין לגברים, הם מקשיבות, מטמיעות ומצליחות.
אז בוא נשמע מה זה המיזם הזה, מיס פיקס, כן.
לגמרי, אני ממש מסכימה איתך. מיזם מיס פיקס זה מיזם שנולד בשיתוף פעולה עם שדולת אנשים ופועלים בקהילה באגף הבנקאות החברתית לבנק הפועלים. לפני 3 שנים, זו השנה השלישית ברציפות שאנחנו מקיימים את המיזם. והשנה באופן מאוד לא מפתיע, המיזם בעצם פנינו לנשים שבעצם מכל הארץ עבדו ופעלו למען האוכלוסיות שנפגעו בתקופת המלחמה מאז השביעי באוקטובר. ויצאנו עם קול קורא, שקורא לנשים יזמיות בחברה. שפעלו ועשו מיזמים שעזרו לכל מיני אוכלוסיות. ובסופו של דבר, יחד עם הקריאה הזאת, קיבלנו את הרעיונות ואת המיזמים שלהם שכבר פעלו, אבל אנחנו אספנו את כל המזענים האלה, והשיא של הדבר הזה מגיע ביום ראשון הקרוב, 19 לחודש. אנחנו מתכנסים את כולן אצלנו במועדון הבנק בתל אביב, פעם אחת כדי להוקיר אותן על פועלן למען החברה ולמען כולנו, ופעם נוספת מתוכם בחרנו 10 נשים זכות, והיה ממש קשה לבחור, כי כל המזענים הם מזענים נפלאים, ועשו רבות.
ובעצם הנשים האלה עסקו במענק, תוכנית ליווי?
גם וגם. הם יזכו במענק כספי של 30,000 כל אחד, אבל יותר חשוב זה תוכנית ליווי שיווקית ייחודית, וגם סרטון שמתעד את העשייה שלהם ככה שגם להוקיר אותם על מה שהם עשו, ולחשוף אותם לכלל הציבור ברמה שכולם ידעו על מה שהם עשו ומה שהם עתידות עוד לעשות.
סמל, רציתי לשאול אותך, מה לנשים, איזה בעצם מגבלות, לא מגבלות, זאת אומרת, איזה מכשולים עומדים בפניהם לעומת הגברים. בואו נשים על השולחן. יש להם הרי, שמים להם רגליים בהרבה מקומות. איך, איזה, מה הבעיה שלהם להתגבר? ואני בכל מקום דוחף אותם קדימה את הנשים.
תראה, יש לא מעט בעיות שעומדות בפני הנשים, אבל מה שמעודד ומשמח, שיש להם את היכולות לפחות את כל המגבלות ומתעלמות מזה, וזכינו בתקופת המלחמה לכוח נשי,
נכון,
שלקח על, על כתפיו את כל המשימה הזאת ויצא לפועל
המון
המון יוזמות.
לחלוטין.
תקשיבו, הנשים האלה הגישו יוזמות מטורפות, גם ברמות של פתרונות חינוך, בריאות, תעסוקה, ליווי משפחות חטופים, ליווי מפונים, הקמת מערכי סיוע נפש, טיפול בנפגעות תקיפות מיניות, סיוע לאנשים ונשות המילואים. כל דבר שאתם יכולים לדמיין, עשו האנשים האלה בתקופה של השנה וחצי האחרונות. 250 מיזמים ניגשו לכל קורא שהוצאנו. בתוך המיזמים האלה כמעט 7,000 נשים פועלות בתוך כל המיזמים האלה, ויותר מזה, התרומה של מה שהם עשו למען החברה, זה כאילו נעשינו שהערכה כספית 68 מיליון בחודש. תעשו את המכפלות לבד, זה קרוב ל-800 מיליון בשנה.
מעולה.
ודבר כאילו שכאילו מתוך הציבור קמו נשים, לקחו מזמים ועשו את העשייה הזאת, שזה מדהים.
סמר בשארה, מנהלת פועלים בקהילה בבנק הפועלים, תודה רבה, יישר כוח על המיזם. מיס פיקס, ותמשיכו לעשות.
מאוד חשוב, תודה רבה מה שאתם עושים.
ותמשיכו לעשות טוב, תודה רבה. והנה שלמה, עוד תוכנית של עצמאים בשטח מגיעה לסיומה, אבל לא לפני שאני באמת אתן לך בדקה שתיים להגיד את התובנות שלך לגבי שנת 2025, איך אתה רואה את המציאות הכלכלית, ומה העצות שלך, אם היו שומע אותך עכשיו שר האוצר שעסוק בדברים אחרים, והוא אגב שר אוצר ברבע משרה, אם בכלל, מה היית ממליץ לו לעשות?
אני קודם כל חושב ש לאנשים הצעירים, אני אמרתי 21 עד 44, 45, לא חייבת להיות מדרגות מס הכנסה לכולם אותו דבר. הגיל הזה הקריטי לעצמאים, למשפחות וכו', אפשר היה שם להרפות קצת, לא להכביד עליהם כמו כולם, כמו שעשו עם רווחים כלואים וכו'. אלה בונים עבורנו, ופה צריכים, או לפחות להגיד, מי שדניח מגיל 25 עד 45, מנקודות הזיכוי לא יקפאו. משהו, תיתן להם משהו.
אחד משמעי, אני מסכים איתך. אף אחד לא חשב את החשיבה היצירתית הזאת. פגעו במישהו באמת מעמד הביניים, ומישהו הגוף היצרני.
הוא היצרן.
ובעצם מדקים לו את הרצון בכלל לפעול. אני אומר לך, אנשים הולכים עם הפרצוף למטה, ולא מבינים מה קורה.
לא יודעים, תראה מה שיהיה עוד כמה חודשים. דבר שני, אולי היינו אומרים לכמה שנים, 3 שנים, 4 שנים, לבטל או לחתוך בחצי בשלטים. דבר קטן. אבל אנשים שמים שלט. העירייה באו,
העסק, גם האגרות,
גם אם העסק יש לך שם
של שולחנות וכיסאות, גם נושא של זה.
אז שנתיים שלוש תרגיעו.
אתה יודע את ההצעה שלי לפחת מועץ, שזה בעצם משהו שמקדים החזר על הוצאה, שהיא הוצאה לצורך ייצור, לצורך הגדלת הפריון. לא מבין למה האוצר מתעקש לא לעשות את זה. זה בעצם אדם שמשקיע בליפט במוסך, או בתנור במסעדה, או בכל משהו שהוא מייצר הכנסה, והוא מקבל את זה אחרי 10 שנים ואחרי 15 שנה, ועל סוס וחמור יש פה פחת 8 ו-10 שנים, כי עדיין התקנות משנת 1941.
נכון, נכון. זה זוועה. ודבר נוסף שאתה צריך להגיד, זה העניין ההלוואות שדיברנו עליהם, אני חוזר עליהם. צריכים לתת גם הארגון שלך, שיש לך ארגון מצוין, עובד מעולה, צריכים לעזור לעצמאים. לא כולם מבינים בריביות.
חד
משמעי. לא
כולם יכולים לעשות כמה שיותר הכשרות.
לעשות הכשרות, לדבר, להסביר. אתה יודע, לפעמים אני מסביר לאנשים ב4 דקות. הם מבינים. 3 דקות. לא צריך הרבה זמן. ולהסביר להם לפעמים, לא ליטול, סתם, בכוונה אני מסביר, זה נטל. לא ליטול הלוואות שלא צריך, ולא ליטול הלוואות גדולות כי מפתים אותך שזה באחריות המדינה, לא משנה. צריכים לקחת הלוואות שאתה יודע שאתה תוכל ליצור יותר מהריבית. אם אתה נטלת הלוואה ב7%, העסק שלך צריך לתת תשואה של 15%. אחרת תפשוט רגל, בייחוד העומדים במסעדות.
כלומר, הנושא הזה של חינוך פיננסי, אתה מדבר עליו הרבה
קריטי,
שנים.
קריטי, קריטי, קריטי.
אני אומר פה, חברים, אתם לא יודעים, שלמה עם מרץ ועם אנרגיות, ומופיע בטלוויזיה ובתקשורת, וכותב במעריב, והרצאות והכל, כל זה בתוך תשוקה, להביא את הידע והניסיון שיש לו, ואת החוכמה הזאת, כדי לשתף אותה עם כל הציבור. ואני חושב שמה שאמרת עכשיו, הנושא הזה של חינוך פיננסי, שאדם פותח עסק בלי שהוא יודע מה זה רווח והפסד, מי שיודע איך נכון. לנהל תקציב, איך לנהל דוח רווח והפסד, או תזרים מזומנים.
בדיוק כמו שאמרת, להבדיל בין מזומנים ובין רווח והפסד. זה שתי דברים שונים, צריכים ללמוד את זה.
ובטח לא לפתוח את החשבון בנק הפרטי ביחד עם החשבון העסקי.
בטח שלא, בטח. והייתי מציע לי גם לגברים, זה עוד פעם דבר קטן, תתחילו להקשיב לנשים, איך הן יודעות להקשיב. הקשבה היא חצי מהעבודה. תקשיבו לאחרים.
אתה מאמין ש... נסיים עם השאלה הזאת. אתה מאמין שהתקציב יעבוד עד ה-31 למרץ?
אני חושב שהוא יעבור. ראש הממשלה לא מתכוון ללכת לבחירות. אי העברת התקציב תביא לבחירות.
נכון.
ואני חושב שהוא יעבור, ואני כל האיומים שיעזבו את הממשלה, גם בגלל נושא החטופים, זה אני הייתי אומר קצת לאדם. לא יהיה.
אז הנה עוד תוכנית של עצמאים בשטח מגיעה לסיומה. תודה רבה לשלמה מעוז. באמת, כיף להיות איתך כאן. עצמאי בשטח, כל יום שלישי, 20:00. כיף להיות איתכם כאן. תודה רבה וערב טוב.